אני מקווה שזה יהיה לך הערב, אבל... טוב. אז תיקחו בדף י' ז', הסוגיה שמתחילה בפרק כהן גדול בסנהדרין, בשורה הראשונה באמצע. לא, סליחה. עברנו כבר את זה. זה דף י' ח' בשורה השנייה. זה בפרק חלק בסנהדרין. אז פה יש לכם טעות דפוס, כתוב צדת עמוד א', אבל זה עמוד ב', לא עמוד א', בסנהדרין. אפשר לתקן את זה. אז המהר"ל ממשיך בסדרת המקורות על הנושא של כשיש חיסרון בתורה, זה חיסרון עצמי בנפש האדם. ופה עוד מקור, ואני מקווה שנבין אותו מיד. במסכת סנהדרין יש דרש על פסוק במשלי. הפסוק נמצא בפרק 6, פסוק למד ב', מואף אישה חסר לב. פשט הפסוק הוא קצת קשה לפי הדרשה של הגמרא. נואף אישה, יש כאילו כפילות לשון. נואף זה נואף אישה. בוא, כן? אז נראה מהו ההסבר של קודם כל של הגמרא, זה בשם ריש לקיש, ואחר כך של המהר"ל. אבל הקושי שהמהר"ל מסביר, כי כוונה הדרשה של ריש לקיש, ונקרא אותה מיד, זה על זנות ולא על ניוף. אבל פי שזה קצת קרוב, אבל מכל מקום זה שני מושגים שונים. ניוף זה עם אישה בעלת בעל, עם אשת איש, וזנות זה לא עם אשת איש. אבל בכל זאת המשמעות היא קשורה, זהה, ונראה מיד את ההסבר של המהר"ל. אז זה מתחיל באמצע סוגיה בסנהדרין, ואני אקרא את הדרשה של ריש לקיש, ואחר כך אני אתחיל בהתחלת הסוגיה. טוב, יש לכם עוד דפים. מי נראה מתחיל לבד? אז נואף אישה חסר לב, אמר ריש לקיש, זה הלומד תורה לפחקים. אתם מבינים את הממרה של הגמרא, זה הלומד תורה לפחקים. זאת אומרת, כשיש לו זמן פנוי לזה, אז הוא לומד, וזה סותר מה שאנחנו מוצאים במשנה בהערות, עשה תורתך קבע. מי שמתקשר לתורה באופן עצמי, עמוק, תדיר, ומי שמתקשר לתורה רק לפרקים. אתם מבינים את המושג, כן? אז לפי הגמרא, זה דומה לנואף אישה, שהוא חסר לב. המשמעות של חסר לב, בהקשר של הדרשה של הנון, היא פשוטה. לב זה רומז לחוכמה. מי שחסר לב, באותו מובן, באותה משמעות, אף על פי שהוא מתקשר לתורה, אבל לפרקים, דווקא לפרקים, הוא חסר חוכמה. כמי שמתקשר לאישה דרך ניוף, אין לב, אין באמת אהבה. זה לא דומה למי שמתקשר לאישה באופן תדיר. טוב, אז זה הקבלה שעושה ריש לקיש. זה הלומד תורה לפרטים. אז זה נמצא בתוך סוגיה בסנהדרין שאני אתחיל לקרוא אותה. באותו דף, כן? אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר, זה פסוק באיוב, כי אדם לעמל יולד. טוב, הפסוק יש לו משמעות בפני עצמו, זה יש הבדל בין בעלי חיים בדרך כלל והאדם. האדם יש לו גורל מיוחד, תפקיד מיוחד, תכלית מיוחד. הוא נולד לעמל. אבל החיים הם חיים. אין מקום לדבר על עבודה, מלאכה, אצל בעלי חיים. העבודה, המלאכה שלהם, אם אפשר לומר את זה ככה, זה סתם החיים שלהם. ולכן אין שום בעיה של אסור ומותר אצל בעלי חיים. אין מה שאנחנו מגדירים במשמעות הפילוסופית הבעיה המוסרית, להבדיל בין טוב ובין רע, אין דבר כזה אצל בעלי חיים. יש מחלוקת בגמרא, אם אנחנו מוצאים אצל בעלי חיים גם הכפילות של שתי היצרים, היצרים, יצר טוב ויצר רע. בדרך כלל, לפי שיטת הגמרא, לית לא יצרה. זאת אומרת, אין מקום ליצר רע, פשוטו כמשמעו, אצל בעלי חיים. יש להם יצר לחיים. ויש אפשרות שהיצר הזה יכול להיות מזיק, אבל זה בתפקודו בחיים. אין רשעות אצל בעלי חיים. אף על פי שיש רע במובן הכללי. זאת אומרת, הם בתפקוד של החיים שלהם, הם יכולים להביא נזק. אבל זה לא בכוונה של רשעות. שוב, אני חוזר, יש מחלוקת בגמרא, ולפי המסקנה של הגמרא זה בבקמה, בעלי חיים שהם בסביבה, במחיצה של בני אדם, אז מקבלים משהו דומה לאותה דו יצרים, שתי יצרים, משהו דומה ליצר הרע, אבל הם מקבלים את זה מהאדם. הבעל חי כיצור טבעי, הוא נקרא תם. למשל, הדוגמה בגמרא זה השור. יש שור תם ושור מועד. מה זה שור מועד? שור שהעידו עליו שהוא נגח. זאת אומרת שהוא, אבל זה לא רשעות. זה, אני מחפש מילה מדויקת, זה מביא נזק, אבל זה לא רשעות. ולכן צריך לבאר את הרע הזה. אבל העניין של יצר הרע בכוונה תפילה, כוונה להזיק, בדרך כלל לא מוצאים את זה אצל בעלי חיים, אלא אם כן מדובר בבעלי חיים שהם במחיצתן של בני אדם. זה מובן? אז בהמה שהיא במחיצתו של צדיק היא תמה. בהמה מועדת זה בהמה שהיא במחיצתו של בעלים רשעים. טוב, זו סוגיה רחבה בבבא קמא. אני רוצה רק לסתת חידוש אחד שלמדנו פעם, אני זוכר. יש פסוק בתהילים שאומר, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. יש כאילו סתירה בין הרשע לשפה של הפסוק. הכפירים שואגים לטרף, זה רע. הם שואגים בכוונה לדחוף את האוכל שלהם, כן? וסוף הפסוק אומר, ולבקש מאל אוכלם. שואגים לבקש מאל אוכלם, זה תפילה. אתם מרגישים את הסתירה שיש בין שני החלקים של הפסוק. הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. אז פעם למדנו את זה ככה. למה כפיר זה אריה, כן? למה בעלי חיים האלו שואגים כשהם צריכים לדחוף כדי לאכול והם לא רוצים את זה? הם מעדיפים לבקש מאל אוכלם בלי הצורך לדחוף כדי לאכול. תפסתם את החידוש, כן? אז אני חוזר על הפסוק, הכפירים שואגים לטרף, למה? מכיוון שהם מעדיפים לקבל את האוכל מהאל, דומה לאדם דרך התפילה, העבודה והתפילה, ומכיוון שזה מטבעם לדחוף ולהזיק לשעבר לחיים, אז הם שואגים. תפסתם את הרעיון. אז זה חוזר למה שאמרנו, כי אין בעיה מוסרית בדרך כלל אצל בעלי חיים. זה נלמד בגמרא על הדיוק שיש במקרא, על הפסוק שביעי של פרק ב' של בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. המילה ויצר כתובה עם שני יהודים. ויש עוד פסוק באותו פרק על הבהמות, ויצר בלי שני יהודים, רב עם יהוד אחד. אז הגמרא הזו בברכות לומדת את הדיוק הזה. למה כתוב גבי האדם ויצר בשני יהודים? אז אחת מהדעות באותה סוגיה זה כדי לרמוז לשתי יצרים. יהוד אחד ליצר טוב ויהוד אחד ליצר רע. ויצר בשני יהודים זה רומז לשני יצרים. והגמרא רוצה להסביר שזה מיוחד לאדם. אין שני יצרים בבהמה. טוב, יש שאלה על זה. אנחנו רואים שיש בהמות שמזיקות, כן? אבל סוף סוף מתברך שזה בהמה שהייתה בקשר עם התרבות האנושית. אז יצא לתרבות רעה, אם אפשר להגדיר את זה כך. זה מובן, כן? יש פה השקפה של הטבע שמטבעו הטבע מטבעה, הטבע היא בריאה. כשיצא מידי הבורא, היא לא יצאה עם הממד של הרע. אין רע יורד מן השמיים. זה מלמטה בא את הנטייה לרע. זה מצד המקבל, כן? ולכן במרכז של הנקודה המרכזית של הנושא, זה נמצא באדם ולא בבעלי חיים. אלא אם כן, שוב אני חוזר לזה, וזה השקפה של הגמרא, כשבעלי חיים הם קשורים לאדם, הם לומדים את האישכות, מה שדומה, כן? זה מובן. טוב. ולכן, האדם לעמל יולד. סוסות נלמד, זה עמל של תורה. מה זה? היא ההגדרה של התורה, לפי הנושא שלנו, להבדיל בין טוב ובין הרע, בין טוב לרע. כן? זה מובן. זה נקרא אצל המקובלים, עבודת הבירורים. יש תוהו ובוהו, אין בוביה של טוב ורע בעולם, והעמל של האדם זה לברר הטוב מהרע, להבדיל בין הטוב והרע. בין הטמא והטהור, הקדוש מחול, מדרגות שונות, אבל זה אותו נושא. ויש דיוק בקבלה גם כן, מעניין מאוד, זה נקרא ונראה את זה מיד בגמרא, זה נקרא עמל פה. כי עמל התורה זה התורה שבעל פה. אז זה נקרא עמל פה, ונראה איזה עמל פה, לפי הגדרה של הגמרא. והמקובלים נתנו רמז. האות פה זה מה שמבדיל בין סולת ופסולת. אז כדי להפריד את הפסולת את הסולת מהפסולת, צריך העבודה של הפה, של התורה שבעל פה. זה מובן, כן? טוב. ולכן, הגמרא אומרת, אדם לעמל יולד. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. כשהוא אומר, כי החוף עליו פיהו, הווה אומר לעמל פה נברא. ועדיין אינני יודע אם לעמל תורה נברא, או לעמל שיחה. כשהוא אומר, לא ינוש ספר התורה הזה מפיך, הווה אומר, לעמל תורה נברא. פה זה מחלוקת בין שני זרמים של היהדות. ובתקופה שלנו זה המחלוקת בין החסידים והמתנגדים. מהו העיקר? שניהם מסכימים שאדם לעמל נברא, ושאותו עמל זה עמל פה. אבל מהו ההבדל? איפה לשים את הדגש? עמל פה שהוא עמל תורה או עמל שיחה? אז כדי להבין את אותה מחלוקת צריך קודם כל להסביר, להגדיר מה זה עמל שיחה. מי יכול לתאר לעצמו שהחכמים שקלו בין עמל תורה ועמל שיחה? מה זה שיחה? שיחה בטלה? כן? אין משמעות. תפסתם? מי יכול להסביר את זה? יש הסבר של הפרי צדיק, שהוא אומר שיחה זה תפילה, כן? לסוח לפנות עבר, כן? ועכשיו אתם מבינים את המחלוקת. האם העיקר זה התפילה, וכמובן צריך גם תורה, או האם העיקר זה התורה, הלימוד תורה, בתפילה, זה צריך, מכיוון שכתוב בתורה שצריך. תפסתם את המחלוקת. ויש מחלוקת ארוכה מאוד. ואפשר למצוא רמז במקורות, ששיטת התלמוד היא יותר קרובה לאלו שאומרים העיקר זה לימוד תורה. אבל יש גם רמזים ש תפילה זה גם כן לימוד תורה. אבל זה לא הנושא שלנו, אני רציתי רק לציין את זה. אז אתם עכשיו מבינים את הקשר בין אותה סוגיה והמימרה של ריש לקיש, כן? מכיוון שהביאו את הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יש עוד פסוק, אבל לא מצאתי אותו. ייתכן שזה נמצא בזיכרון שלי ולא בספרים. לא ימוש ספר התורה הזאת מפיך. אני חושב שפעם למדתי את זה, אבל אני לא יודע אם זה בעולם אחר, אני לא יודע. כי לא מצאתי את זה בספרים. אז זה ההבדל. אם זה תפילה או זה תורה. אבל מכל מקום, נחזור לעניין שלנו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ולכן מי שלומד לפחקים, אינו לומד. הבנתם את הקשר, כן? צריך שהקשר לתורה, דרך הלימוד תורה, יהיה באופן תדיר, העיקר. וזה מה שאומר ריש לקיש, באותה סוגיה, שזה יותר חמור מסתם בטלנות, זה נקרא ניאוף. קשר לתורה לפחקים, זה כמו הקשר הבלתי טבעי של הניאוף, שזה לא קשר לגלי, נאמר. שזה לא קשר מסודר. זה הנושא. אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור לפרק של המערן. אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפחקים, שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך, יכונו יחדיו על שפתך. זה נאמר בפרק אחר של משלי, פרק ב', אם אני זוכר, וזה נאמר על דברי חכמים. אז פה גם כן הדיוק לפי הנושא הזה, יכונו יחדיו על שפתך. צריך שדברי תורה יהיה מקשה אחת, ולא טיפין טיפין. אם הם מקשה אחת יחדיו, אז התורה היא בסדר אצל הלומד. ואם זה רק לפחקים, לא מגיעים לאותו מצב של סדר בתורה. אתם זוכרים אולי את הפסוק שאומר, זה בתהילים, פיקודי השם אמת, בהמשך צדקו יחדיו, כן? כדי להבין את טעמי המצוות, צריך להבין אותה, כל המצוות בבת אחת. צדקו יחדיו. מי שמנסה ללמוד קצב לקצב, קו לקו, זה פסוק בישראל, כן? לא מבין כלום, מכיוון שצריך לראות את השלמות של כל בניין התורה. זה פירוש של הרב עוזיאל, זיכרונו לברכה, שהיה ראשון לציון בדור הקודם, וזה אני שמחתי מפיו, כן? משפטי השם אמת, צדקו, אמר, אמרתי פיקודי, זה משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, כן. המאמר הזה, אומר המהר"ל, בא לבאר כי התורה, לפי מעלתה ומדרגתה, אין ראוי שיהיה הלימוד בה שלא בקביעות. טוב, זה פשוט לא. יותר מזה, האמיתות של התורה היא במעלה שכזו שחלק זה סילוף התורה. זה נקרא בשם חכמים עבר מן החי. אתם יודעים שזה איסור גמור, עבר מן החי. התורה היא כמו חי, ואם לוקח חלק ורק חלק, זה דומה לאיסור של עבר מן החי. זה מובן. ולכן, מי שלומד שלא בקביעות, אין לו קשר מסודר עם התורה. ולדבר זה בחיתות גדול לתורה. הכוונה פה זה עדיף לא ללמוד מללמוד לפרקים. טוב, כמובן אנחנו לא נמצאים באותה מדרגה. אני חוזר על הכלל שלמדנו מהתחלת הספר, כן? מדובר באלו תלמידי חכמים של תורתם אומנותם. ברוך שסתם יהודי פשוט שהוא מתמסר לפרנסתו, הוא צריך ללמוד, אז הוא לומד לפרקים. אבל המאמר הזה מסביר לנו שזה לא נקרא לימוד ממש. כדי שהלימוד יצליח בבחינת חוכמתו מתקיימת, אז הקשר צריך להיות תדיר. איך לעשות? ולכן בא מאמר אחר, זה קרוב מאוד למה שאומרת החסידות, לפי הפסוק בתהילים, שכי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם בלילה. אם החפץ לתורה היא לתורת השם, בכל דרך אחד העירו, אף על פי שהוא לא פנוי ללמוד, הוא עובד. כפי שאמרתי, הוא מסור, זה שעבוד, הוא מסור לפרנסתו. אבל החפץ שלו זה לתורת השם. אז, לפי הנושא שלנו, ואף על פי שלומד רק לפרקים, כשהוא פנוי לזה, בתורתו יגיע, וזה נקרא תורתו, זה נקרא תורה, יומם ולילה. אי אפשר להגיע לאותה מדרגה, אז הוא לומד תורתו, לא תורת השם. אבל אם החפץ שלו הוא לתורת השם, תורתו נקראת תורה. זה מובן? טוב, זה גמרא גם כן. אני חוזר על הפסוק בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. וכדאי לזכור עוד את הפסוק הבסיסי לנושא הזה. קודם כל אמר, התורה זה שלמות, זה מקשה אחת, כפי שאני אמרתי, ותורה אחת לכולם, במובן קצת אחר. אז מי שמתקשר רק לחלק, אין לו תורה כלום. זה פחיתות. זה לא רק שזה לא בסדר, אלא הוא פוגע בתורה. ולכן אני מוסיף, סוף סוף, כדאי שלא ילמוד. כן? ולכן זה מחזיר אותנו לדרוש השני, אבל מכיוון שאי אפשר בלי תורה, כי אם בתורת השם חפצו, אז בתורתו יגיע יומה ולילה. טוב, אז נמשיך. הדבר זה פחיתות גדול לתורה, כי הוא דומה למי שנואף עם אישה, שאין לו אישה מיוחדת. עכשיו זה מובן. ומיד המהר"ל מסביר את זה בבחינת זנות. אז אתם רואים את הכוונה, כן? לא שזה רק לימוד חלקי, אלא שזה פחיתות, וכדאי לא ללמוד לפרקים. ואחר כך נראה למה, מה התוצאות של זה. שאין החילוק בין מי שיש לו אישה מיוחדת ובין מי שאין לו אישה, לומר שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, ולזה יש לו אישה אבל אין רגיל אצלה, רק דרך זנות. זה כפי שהדברנו, זה לא רק שזה לא בסדר, אלא שזה הפך, זה גנאי. שאין הדבר כך, רק מי שיש לו אישה מיוחדת אומרים עליו שיש לו אישה, ומי שיש לו זונה אומרים עליו שאין לו אישה כלל. טוב, זה מובן. ולכן לפי ההלכה, הקשר עם אישה שהוא קשר רק לפרקים, זה לא נחשב לקשר אמיתי, ולכן בעלי ההלכה נתנו את הדין של מי שיש לו יותר מאישה אחת, כולם שוות בבחינת ההלכה, זה נקרא דין פילגש, אולי למדתם את זה, כן? אפילו שעדיין כתובה, היא נקראת אשתו. פה מדובר בקשר של זנות, ולא בקשר, זה מובן ההבדל, כן? טוב, נמשיך. כי הזונה שלא יחדה אליו, ודרך מקרה בעליה, לא נקרא שיש לו אישה כלל. וכך הוא, מי שלומד תורה לפרקים, ובמקרה, וזה מושג חשוב בהסברים של המהר"ל, כי התורה איננה בעולם של המקרה, היא בעולם של העצם, ולכן הקשר לתורה צריך להיות קשר במדרגה של עצם ולא של מקרה. אז אתם מבינים שזה לא שייך למי שאין לו אפשרות אחרת, אלא מי שיכול להיות קשור לתורה באופן צדיק, לפי המקור הראשון שלמדנו, ולא עושה את זה, אז יש בחייה למעלה. זוכרים את זה, למדנו את זה בשיעור. מי שיכול ולא לומד, אז זה נקרא, אבל פי שלומד לפעמים, זה נקרא לפחקים, וזה נקרא זנות. עכשיו זה קצת יותר מובן. מי שלומד תורה לפחקים הוא במקרה. אז מקרה זה לשון קרי, זה לשון תומה, זה זנות. זה ההפך של המקרא. טוב, זה לא בדיחה, כן? יש מקרא ויש מקרה. טוב. אין נחשב שיש לו תורה, והוא הדרבה נחשב פחיתות, כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זנות. כי הדבר שהוא במקרה הוא בחיתות, כי המקרה מתפל אצל דבר שהוא בעצם. ואם כן, הדבר הוא בחיתות לתורה לעשות אותה תפל, לאחר כי התורה היא עיקר, ואיננה תפילה אצל דבר אחר. תפילה לשון תפל, כן? ולכן רגילים לכתוב עם יוד כדי לא לכתוב תפילה. ומה?
האם יש קשר במה שנאמר
בפרשת כי תבוא,
קרי וחמת קרי?
כן, בעיקר לי. הקרי הזה יש לו משמעות של במקרה, כן? אם הלכתם עם מי בקרי, אף אני אלך ב... זה מקור, כן? כן, זה אותו נושא. ומה שאמר חסר לב, כבר למדנו, זה כאילו אינו חוכמה סתם, כן? רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות, וזה חסר לב. כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו. ולכך הלומד תורה במקרה, אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי, אינו נחשב מציאות כלל. וכך יש לומר, פשט הכתוב גם כן, כי האישה היא השלמת מציאות האדם שעל ידה האדם שלם. טוב, זה כלל גדול בתורה, כן? אדם שעוד לא פגש את בן זוגו, הוא עוד לא נקרא אדם במלוא המובן, כי אדם זה זכר ונקב אברהם, זה מובן. ולכן האישה היא השלמת האדם. פה יש נושא ש... בדרך כלל מתקשים להבין באותה משמעות מצד האישה ומצד האיש. כוונתי להסביר שאיש אינו מבין איך אישה מבינה את הנושא, ואישה איננה מבינה איך האיש מבין את הנושא. שהאישה היא השלמה של האדם, לא אמר השלמה של האיש. תפסתי, כן? כל עוד אין בניין של הזוג, אז לא מבינים מה זה אדם. כי האדם זה לא האיש או האישה. וכשהם נפרדים, אין כאן אדם, יש איש ואישה נפרדים. כן. כשיש קשר עצמי ביניהם, אז יש אדם. אבל מכל מקום זה חד צדדי. האישה היא השלמה של האדם. ולא האיש, ההשלמה של האישה. אז אני רוצה להעמיק קצת את העניין לפי המסכת קדושים, כדי שלא תחשבו שזה, איך אומרים, גזעני, או גברי, מצד גברי. כן, קודם כל אני רוצה לברר את הנקודה הראשונה. זה כלל בחוכמה, כן? אף על פי שבתרבות הכללית שאנחנו שייכים לתרבות המערבית, סוף סוף שורש התרבות המערבית זה התרבות היוונית, ומי שיעמק קצת בתרבות היוונית יודע שהפילוסופים הראשונים היה להם איזה זלזול על הנשים ועל האישה מחוץ לכל ממדים, כן? זה טעות לחשוב שבתרבות יוון המקורית, כן, חשבו על איזה מין השוואה בין איש לאישה. למשל, הנושא של האהבה, אצל הפילוסופים היוונים הראשונים, זה לא אהבה בין איש לאישה, זה אהבה בין איש לאיש. צריך לדעת את זה ולהבין. וזה מסביר הרבה הרבה דברים. לא דווקא בעולם הפילוסופים, אלא גם בנצחות, כי שורש הרבה מסתורים שיש בנצחות, באים מאותו שורש. מי שלמד, קרא, אפלטו, ויודע מה ההשקפה שלו על האהבה, אז נבין קצת במה מדובר. אין מעמד לאישה בעולם של הפילוסופיה הקדומה. המעמד של האישה בא כתוצאה של ההשפעה של תורת האבות. ויש הרבה הרבה ממדים לעין. אבל מכל מקום, צריך להבין את זה. הנפש של האישה והנפש של האיש, כזכר ונקבה נפחדים, הוא לא בנוי באותה מתכונת. רק כשיש זיווג, איחוד של איש ואישה, אז מופיעה נפש אדם. וצריך להתרגל לזה. ולכן, לפי הנושא שלנו, של החוכמה, וזה הניסיון של כל תלמידי חכמים, אישה לא תופסת את החוכמה באותו צד של האיש, ואיש לא תופס את תוכן החוכמה מאותו צד של האישה. תלמיד חכם, יש לו שני הסגולות. הוא יכול לתפוס את תוכן החוכמה כאיש וכאישה. ולכן יש עזרה גם כן לתלמיד חכם. אני יודע אם אתם יודעים את כל הפרטים של ההלכה, כן? בעולם הקדמון, ואני כשהייתי צעיר לפני מלחמת העולם, זכיתי עוד לראות תלמיד חכמים כאלו, שהיה להם סודר, והיו מכסים את הפנים כשהיו מלמדים תורה. והיה אסור להסתכל בפנים של התלמיד חכם, מכיוון שבפנים של התלמיד חכם יש גם כן פנים של אישה, ולאו דווקא של איש, ולכן זה נקרא עירה. תפסתם את זה, כן? ולכן החכמים הקדומים היו מכסים את פניהם עם מה שנקרא סודר. אולי ראיתם בתמונות, וגם כן כמה רבנים ספרדים גם כן הם רגילים לזה. על הששייה שלהם, כן? יש להם איזה מין, איך אומרים את זה, מטפחת, כן? כזה רמז, זכר, למה שהיו מתכסים בסודח שלהם. אצל האשכנזים היו מתכסים עם הטלית שלהם, שהיו לו. טוב, זה היה עולם ישן לגמרי. אבל זה מסביר מה שאני רוצה לברך קצת פה, שהנפש, התלמיד חכם, יש לו שתי סגולות. הקשר לחוכמה, כאיש וכאישה. זה כדי להעיר את זה. ואני מדבר מתוך הניסיון שלי, כן? אתם יודעים שזה לא רגיל ללמוד בצוותא, איש ואיש, נשים וגברים, אנשים ונשים. זה לא רגיל. והשולחן ערוך יודע מה שהוא רוצה, אבל מדובר בעולם כתיקונו, כשאיש הוא איש ואישה הוא אישה, כן? אבל פחות זאת, זה צריך השעה, אבל אני משוכנע שגם אתם, לפי הניסיון שלכם, נפגשתם בזה. אותו נושא, אותו תוכן, כשאיש שואל, השאלה לא מובנת לנשים, וכשאישה שואלת, השאלה לא מובנת לנשים. תפסתם את זה פעם, אם זה רק פעם אחת זה מספיק כדי לבאר מה שאני רוצה להסביר. בדרך כלל האיש תופס את הסברה שיש בנושא, והאישה תופסת את התוכן, החוכמה שיש בנושא, והיא לא מסוגלת לעבור דרך הסברה. אז יש יוצא מן הכלל, כמובן, זה לא יוצא מן הכלל, זה מדרגות, כן? אבל תמיד חכם כולל, נאמר במובן ספציפי הזה, תופס את תוכן החוכמה משני הפנים, משני הצדדים, פנים על פנים דיבר השם, כן. זה קצת יותר מובן, כן? אבל כשיש כבר הבניין שנקרא, הזיווג נקרא בניין, אתם יודעים את זה, כן? אז הנפש, נפש האדם מופיע. זה נקרא נפש אדם. ולכן לא מלמדים תורה למי שאיננו נשוי. זה כלל, זה ידוע. הרבה תלמידים שבאים כדי ללמוד תורה, תפסתם שהכוונה תורה ממש, והתנאי הראשון זה נישואין. מי שנמצא רווק, הוא לא יכול לתפוס את תוכן התורה. מה שאני אומר זה גדולות, כן? אז כל הרווקים שלומדים, זה הכנות, לומדים אלפביתה, כדי להגיע לתוכן פעם. זה מובן, כן? טוב. הכנות. ורק אחרי הרבה הרבה שנים, ואחרי הנישואין כמובן, אז מתחילים לתפוס, עכשיו אני מבין במה היה מדובר לפני 20 שנה, כן? תבסים את זה. וזה ברור לפי הניסיון, וזה הכלל, מי שאינו נשוי, אין לו קשר לתורה. טוב, אני מקווה שהבנתם הכוונה שלי בדברים האלו, כן? ולכן יש הרבה הרבה תוצאות של זה. לפי הניסיון הכלל, אפשר לומר ככה, מי שלא נשוי, אף על פי שיש לו קשר לתורה, הוא לא מבין. פשוט הוא לא מבין. איך זה מתפקד? איך זה מתקשר? זה רק הניסיון שיכול לתת את התשובה, כן? טוב, אז אני חוזר לנושא. ופה המהר"ל מתחיל איזו הקבלה בין האישה והתורה. ויש לנו פה הנושא של ההבדל בין איש ואישה, והכלל שהתורה בלשון נקבה נקראת. תורה זה לשון נקבה. ובגמרא, נראה מיד את הגמרא אחרי שנקרא את המהר"ל, בגמרא כדי להוכיח שתורה זה בלשון נקבה, כאילו זה לא מובן מאליו, כי תורה זה נקרא, כן? אז מביא הפסוק, תורת השם תמימה משיבת נפש. למה אני צריך את הפסוק של תורת השם תמימה משיבת נפש, כדי לדעת שהמילה תורה זה נקרא, כן? רק נצרח, תפסתם כבר את הגבלה, מי היא המשיבת נפש? זה אישה, כן? זה מובן, תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה זה אישה, אישה זה תורה. ולכן כשהגמרא מסבירה שצריך להבין למה תורה היא לשון נקבה, היא מביאה את הפסוק שמסבירה מכיוון שהיא משיבה את הנפש של האיש. זה מובן? כמו התורה משיבת נפש, אז גם האישה זה אותו עצם, היא משיבת נפש של האיש. אז אני אתחיל את זה מיד כשנקרא מהר"ל, תפסתם את הנושא, פה יש הגבלה בין האישה והאיש. אז אי אפשר לומר שהאיש מחזיר את הנפש של האישה, זה ההפך, האישה מחזירה את הנפש של האיש. ומה נותן האיש לאישה? לא הנפש, אלא העצם. האישה קונה את העצם מהאיש, והאיש קונה את הנפש מהאישה. זאת אומרת, איש בלי אישה זה עצם בלי נפש. אישה בלי איש זה נפש בלי עצם. אז בזיווג האישה קונה את העצם, לשון ההלכה זה קונה את עצמה, פשוטו כמשמעו. היא קונה את עצמה. היא קונה את העצם שלה. והוא נקרא קונה נפש, זה קניין נפש. הוא קונה את הנפש שלו והיא קונה את העצם שלה. זה מובן? אז בקניין הזה ההדדי, אז מתחיל הבניין של האדם, שיש גם עצם וגם נפש. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? הגדרה של התורה. מה אמר אדם כשפגש את אשתו? זאת הפעם עצם מעצמה. זהו, יפה. כן? אז נתחיל עם המהר"ל, ואחר כך נראה את זה, אם יישאר לנו קצת זמן, בגמרא עצמה. אז נחזור לזה. וכן יש לומר, פשט הכתוב גם כן, כי האישה היא השלמת מציאות האדם, שעל ידה האדם שלם. וכאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות בעצם, לא במקרה. עכשיו זה פשוט. אבל כאשר הוא נואף אישה, שדבר זה במקרה בלבד, לפי תאוותו, שמגיע לו, הנה נחשב מציאות של מקרה, וזה הוא נואף אישה, חסר לב. עכשיו זה פשט, נואף אישה במקרה, חסר לב, אין לו מציאות בעצם. לפי הלשון שהסברתי, כאילו אין לו נפש. וצריך לתפוס את זה. הבדידות של האיש בלי אישה והבדידות של האישה בלי איש. לכאורה זה אותה בדידות, אבל בעצם הדבר זה לא אותה בדידות. בדידות של נפש בלי עצם ובדידות של עצם בלי נפש זה לא אותה בדידות. היחס לחיים מצד הזכר זה יחס מיוחד, הוא מחפש את עבדתו, עבד את הנפש שלו, כן? ולכן הוא מחזיר אחריה, כן? והבדידות של האישה זה בדידות מצוג אחר לגמרי, זה בדידות של נפש בלי עצם. אז היא גם כן מחכה לאותה פגישה של העצם, אבל זה לא חד צדדי. הבנתם למה אני מתכוון? זה עבודה אחרת לגמרי, איש שמחפש אישה ואישה שמחפשת את בעלה. זה לא אותו ניסיון, אף על פי שלכאורה משתמשים באותם המילים, כן? אבל המצב הקיומי, הפנימי, הוא אחר לגמרי. וזה קשור למה שאמרנו מקודם, הגישה לחוכמה היא אחרת לגמרי. כי האישה יש לה מטבעה את הצד הנוקבה של התורה. זה חסר לאיש, כן? לכן הוא מחפש אותה. הוא מתקשר דווקא לתורה כאישה, כן? ולכן אין חיוב תלמוד תורה לנשים, שמכיוון, ואני רוצה שתבינו את המשמעות שלו, מכיוון שהן בטבען תורה, ולכן אין חיוב בשבילן, כן? זה מתקשר לנושא הרחב שהאישה אומרת כל בוקר שעצני כרצונו, והאיש אומר שלא עשני אישה, וכל ברכה יש הסברים וטעמים לשניהם. אבל הכוונה שעשני כרצונו, האישה בנויה כרצון הבורא, מטבעה. והאיש צריך לבנות את התיקון שלו לפי חיוב המצוות. טוב, זה נושא לא קל, כן? אבל צריך לגלות אותו. ולכן, רק דקה. אני מוסיף, ולכן אין מצוות המילה לנשים, מכיוון שהן מולות מטבען. זה הביטוי בתורה, חתן דמים למולות, הן מולות מטבען, כן? ולכן אין חיוב של ברית מילה לנשים, אף על פי שיש כמה עמים שיש להם משהו דומה גם לנשים, אבל זה לא השקפה של התורה. כי האישה, ויש מדרגות בזהות, כל אחד יש לו מדרגה בזהות שלו. אישה שהיא באמת אישה, היא כרצון הבורא. ולכן יש הרבה מצוות, דווקא המצוות שהזמן גרמה, שאין חיוב לאישה, מכיוון שכבר מטבעם יש להם סדר לפי הזמן. סדר שנקרא מחזור שאין לאיש. האיש הוא בתוהו ובוהו בעולם הזמן, ולכן הוא צריך לסדר את הזמן שלו כדי לבנות הסדר הזה שאצל האישה היא מהטבע שלה. זה מובן? כן? טוב. לכן זה רק על קצה המזלג, כדי שתבינו שפה יש נושא, יש נושא חשוב. זה קשור. אז מה הייתה השאלה שלך?
אישה משיגה את העצם. מה זה בדיוק עצם?
אז אני רוצה להסביר לפי הגמרא, כן? וזה גם כן מאפיין. דווקא זה איש ששאל אותה שאלה. כי האישה מבינה, בלי לשאול, במה מדובר, כן? ואז הפסוק אומר, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, כן? אז עכשיו, האדם, בבחינת איש, איננו, אבל פי שהפשט הוא יותר רחב מזה, כן? אני חוזר רק על הנקודה של הנושא שלנו. עכשיו, האדם כאיש, יש לו עזר, והעזר בא לשבור את הבדידות שלו. עכשיו, מי נמצא לבד? מי נמצא בניסיון של הבדידות? האישה. ולכן, העולם הקיומי של האישה הוא אחר לגמרי מהעולם הקיומי של האיש. כשהאישה מרגישה בעניין של הבדידות, זה רציני אלף אלפי פעמים יותר מכשאיש מרגיש בזה. אם איש זכר מרגיש בבדידות, זה אשמתו. אם אישה מרגישה בבדידות של במובן הקיומי, אקזיסטנציאלי אומרים הפילוסופים, במובן הקיומי של המילה, כיצור בעולם, אז זה הטבח שלה, כי היא נוצרה כדי להיות עצר השלמה של האיש. היא נוצרה בבחינת אישה. ולכן ההבדל בין נפש ועצם בנושא שלנו, עצם זה השייכות לבריאה שנקראת אדם. הנפש זה הייחוד האישי הפרטי של כל אחד ואחד. כל אחד נקרא אדם ונקרא אנוש. במובן של אדם, אנחנו שייכים לטבע של היצור שנקרא אדם. כאנוש, כל אחד זה אנוש מיוחד לעצמו. אז הנפש זה הצד הייחודי של כל אחד ואחד. האישה נותנת את האישיות היחידית, הפרטית, האישית של כל איש ואיש. והיא מחפשת שייכות לעצם של להיות רם. כל יצור של בני אדם הוא יותר אישה מאיש, הוא יותר איש מאישה. ויש לנו הגדרה של ברית הנישואין. זה לפני הנישואין. כל אחד יש לו נטיות להיות איש או אישה בבת אחת. וכשרואים איש, גבר, זה הדומיננטיות שלו, זה גבר. אישה, זה מובן, כן? יש כל הקריקטיב של נערה, נער, לפני הנישואין, כן? לא מבחינים אם זה נער, נערה, כן? ועכשיו זה אופנה אצל הגויים, כן? אחרי הנישואין, כל מה שהיה אצל שניהם מצד אישה, עובר לאיש. וכל מה שהיה אצל שניהם מצד האיש, עובר לאיש. זה ניצויים מוצלחים. אז זה בניין האדם, איש ואישה. זה קצת, אולי קצת יותר מובן. מה שצריך לזכור זה מה שאנחנו מקדם. כן? אותה בעיה, אותה חוויה, דרך אותם המילים, אישה כאישה מרגישה את זה אחרת לגמרי מהאיש ולהפך. זה רק מבחינת חוכמה שאפשר לתפוס גם זה וגם זה. והניסיון נותן שרק אחרי הניסויים מתחילים לתפוס מה זה עצם אדם אצל האישה ומה זה נפש אדם אצל האיש. טוב, אנחנו חיים בעולם מדולדל. כל הערכים האלו היו ערכים אמיתיים בדורות הקדומים אצל הקדמונים, כן? עכשיו הכל מדולדל. רק במקרים יוצאים מן הכלל, אז תופסים את הקטגוריות האלו, אם אפשר לומר. אישה שהיא אישה, איש שהוא איש. ולפי דעתי כל הפגמים של כל התרבות הנוכחית באים מזה, שאין חלוקה ברורה בין הזהות של אישה והזהות של איש. זו הייתה בעיה מהתחלת ההיסטוריה של האדם, לכן רציתי לציין את זה. ותוסעים את זה דרך ההסברים של המערב, כי התורה בעצמה היא נשית, העצם שלה זה להיות נקבה, ולכן יש חובה לאיש על התורה. כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, זה ביטוי של הגמרא. כל התורה כולה בלשון זכר, הציווי זה לזכר. זה קצת יותר מובן, כן? ויש ציווי לנקבה דרך הקשר שלה לזכר. כדי שהזכר יכול לקיים את המצוות, אז גם הנקבה מקבלת את המצוות עליה. אבל מטבעה, באופן עמוק, כן, שעשני כרצונו. ולכן כל ה... איך אני יכול להגדיר את זה? נאמר, כל החפץ של המין האנושי זה לפתור את אותה בעיה. מה בין איש לאישה? טוב, אז הגמרא דווקא בקידושין יש לה סוגיה ארוכה מאוד, מכיוון שאף על פי שכל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, המשנה מגדירה את הדרך לקידושין בלשון נקבה. הנה הפשט של הסמורים של התלמוד. האישה נקנית בשלוש דרכים, סליחה, בשלושה דרכים. בשלוש, כן? כן, הקושה זה בשלושה. האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. אז אתם רואים, נקנית כנפש, זה נקרא קניין נפש, וקונה את עצמה בשני דרכים. למיתוס של דבר, לפי עומק הסוגיה, האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשלוש דרכים. הדרך הראשונה זה הנישואין עצמם. אם זה מצליח, הכי טוב, כן? אם זה לא מצליח, יש לה עוד שתי אפשרויות, או גט או מיטת הבעל. תפסתם את זה, זה לא פשט רגיל של המשנה, כן? המשנה אומרת, האישה נקנית לבעל, לבעלה, בשלוש דרכים, זה כסף, שתה וביה, כן? וקונה את עצמה בשתי דרכים. מה זה קונה את עצמה? להיות, המפרשים מסביר כאן, להינשא לאיש אחר, כן? אבל כבר, אם הייתה נשואה פעם, כבר קנתה את עצמה. היא קנתה את עצמה. ודרך הנישואין. אם זה לא מצליח, אז נשאר גט ומילת הבעל, אבל מכל מקום, היא מחפשת קניין עצם. ומה מחפש האיש? כפי שהגדרנו, קניין נפש. עבדתו שנעבדה לו. ויש כמעט שלוש דפים על כל הסוגיות. אז אנחנו רואים שורה אחרי שורה, הגמרא מחפשת הסבר למה דווקא באותה מצווה היא משתמשת במילה לשון נקבה, אף על פי שהחובה זה לאיש. היה צריך לומר, האישה נקנית בשלושה דרכים, כי הדרכים הם הדרכים של האיש, לקנות את האישה, כן? אז כדאי שתלמדו את הסוגיה לעומקה, כדי להבין את כל הדיוקים שיש בגמרא. אני רק רוצה לסטט כמה נקודות כדי להעיר את זה, שהנושא של המעשה של הנישואין, הנושא הוא בחיים, במציאות, הנושא זה האיש. האיש לוקח אישה, כן? אבל לפי התורה, הנושא של הדרך של הנישואין זה האישה. ולכן המשנה אומרת, האישה נקנית, ולא האיש קונה. כי הנושא של האקט הזה של הקניין, לכאורה זה האיש שלוקח. אבל לקחת אישה זה זנות. נישואין זה להפוך את הקיחה לקניין. מה ההבדל? כי כיחה זה נפחקים. זה לשון הגמרא ולשון הרמב״ם במשנה תורה. אדם יוצא לשוק, פוגש אישה, נותן כסף, לוקח אותה וזורק אותה. לקחת אישה עם כסף זה זנות. ולכן אף על פי שביטוי התורה הזה כי ייקח איש אישה, לשון כיחה, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, סליחה, תורה שבעל פה אומרת, קניין. מה ההבדל? קניין זה תדיר, אין חזרה לקניין, יצא מרשות זה לרשות אחר, וזה בלתי חוזר, כן? קניין זה לעולם. הרבה פעמים אתם למדתם בישיבות אולי, בסדר של השס יש מסכת גיטין לפני מסכת קידושין. אז אומרים, וזה לא בדיחה, זה מקדים רפואה למכה, כן? מקדים רפואה למכה. אבל ההסבר קצת יותר עמוק וקצת יותר אחר. קודם כל לומדים איך מתגרשים, אם חלילה וחס מתגרשים. ואחר כך לומדים איך מתקדשים קידושין שאין אחריהם גירושין, וזה קידושין אמיתיים, כי התורה לא אוהבת את הגירושין. היא מסכימה, יש אפשרות להתגרש אם זה היה טעות בפגישה הגורלית, כן? שנקרא שידוך. אבל אם יש טעות צריך לתקן. פעם שמעתי שקידושין זה נותן עושר לשני בני אדם, האיש והאישה. אבל לפעמים גירושין זה נותן עושר לארבעה בני אדם. תפסתם את זה. טוב, התורה לא אוהבת את זה. אתם זוכרים מה אומרת הגמרא? המזבח מזיל דמעות על הגירושין, כן? אבל אם יש צורך, יש צורך. זאת אומרת, זה המושג של קניין. כשלוקחים אישה, זה לא בכוונה, אם זה לא מסתדר, אני אזרוק אותה, כן? זה זנות. כשלוקחים אישה, צריך להיות את זה קניין לגמרי, ולא כיחה. לכן, אף על פי שהתורה אמרה כי ייקח איש אישה, התורה שבכתב אומרת, האישה נקנית. ואם תרצו, נראה מיד את הדיוק של הגמרא, זה לא קל, אבל אני חוזר לזה. יש קצת זמן? כן, אני חושב שיהיה לנו. אז הגמרא מתחילה ככה, האישה נקנית. מה ישנה אחד לתני האישה נקנית, ומה ישנה אתם לתני האיש מקדש? בהתחלת הפרק השני, המושג משתנה לגמרי. האיש מקדש את אשתו. כן? אז יש מושג של קניין, האישה נקנית, והיא הנושא של הקניין. אם מסכימה, זה אפשרי, אם לא מסכימה. הגמרא אומרת, דמידחתה אין, שלא מידחתה לא. אם היא מסכימה, אם היא מקבלת את הטבעת, יש קידושים. אם היא לא מקבלת, אין קידושים. לכן האישה היא הנושא של הדרך הזאת. זה היוצא מן הכלל וכל התורה כולה. כל התורה כולה בשביל זכר נאמרה חוץ מעינן של קניין אישה. היא הנושא. ובהמשך הלימוד, אז הגמרא מסבירה, כי, ולמה אמרו שלוש ולא שלושה? כי הדרכים זה דרכים של התורה, דרך לשון זכר זה מלחמה, דרך לשון נקבה זה תורה, שנאמר, את הדרך ילך ובא, וזה תורה. ופה הגמרא אומרת, ומאין אנחנו יודעים שהתורה היא נקבה? מהמילה תורה? לא. מהפסוק, תורת השם, תמימה, משיבת נפש, זה הנושא שלה. כן? ולכן פה יש יוצא מן הכלל. הממד של הקניין, האישה היא הנושא, והממד של הקידושין, האיש הוא הנושא. הוא מקדש אותה, כהקדש לכל העולם כולו. זאת אומרת, מכאן ואילך, זה הקדש לאיש הזה, וזה סופית. כן? אז הוא הנושא של הדרך של קידושין. אבל היא הנושא של הדרך של הקניין. אם היא מסכימה, כן, אם לא, לא. תפסתם את זה? אף על פי שבמציאות, האיש הוא מחזר עליה, מכיוון שהיא מחפשת את הדרתו. לכן התורה אמרה, כי ייקח איש אישה, ולא כי תילקח אישה לאיש. כן? אז בפרק השני, הגמרא שינה את הביטוי. פה זה קניין, שמה זה קידושי. לכן, הנה פשט הגמרא. מה ישנה אחה פה בפרק שלנו אישה נקנית, לתני האישה נקנית, ומה ישנה הטעם לתני האיש מקדש? ורגילים להסביר את זה, וזה לא מספיק ההסבר הזה שאני אסת את עכשיו, מה ההבדל בין פה לשמה? פה אמר קניין, ושמה אמר קידושי. הפשט האמיתי של הגמרא הוא אחר לגמרי. מה ישנה אחה מהתורה לתני האישה נקנית, כי התורה אמרה כי ייקח איש אישה. יש כבר שינוי ראשון בין כיחה לקניין. ואם יש צורך לשנות את הכיחה לקניין, למה שינה אחר כך את הקניין לקידושין? ולכן יש ארבעה שאלות ולא שתיים. תפסתם את זה? אני חוזר על הפשט הרגיל ואחר כך על הפשט השני, כן? האישה נקנית. מה ישנה אחד את עני האישה נקנית? ומה ישנה התם את עני האיש מקדש? אז רגילים להסביר את זה ככה, מה ההבדל בין פה, פרק ראשון ופרק שני? פה, קניין, שמה קידושין. המיתו של דבר זה קצת אחרת. מה ההבדל בין התורה שבעל פה לתורה שנכתב? התורה שבכתב אמרה כיחה, והתורה שבעל פה אמרה קניין? ואם יש צורך לומר קניין, אז מה ההבדל בין פה הפרק הראשון ושם הפרק השני שאומר קידושין? תפסתם את זה? מכיוון שיש שני ממדים בנישואים, הכיחה שצריך לומר קניין, ואם לא כן זה זנות, והקידושין, לאסר לה כולי עלמה כהקדש. הוא אסר אותה, הבעל אסר אותה, לשאר בני אדם. כי עד כאן הייתה פנויה לכל קשר אפשרי, לכל קשר שבכוח, מכיוון שהיא מחפשת את העצם שלה, והעצם שלה יכול לבוא דרך כל בן אדם, אם מוצא חן בעיניה, כמובן. אבל מבחינת מבחינה תיאורטית, כל דבר, כן? ולכן, מכיוון שהיא פנויה כדי לשבור את המצב של הפנוי הזה, אז צריך קידושין. האיש מכריז, הרי היא מקודשת לי. גמרנו, כן? צריך האחת הזה של הקידושין, והוא הנושא של הקידושין. אבל שוב, הנושא של הכיחה, אף על פי שבמציאות הוא הולך אחריה, לפי התורה, בחופה, היא מחליטה אם יהיה קניין או לא. אם מקבלת את הטבעת, מובן, ואם לא, לא. מדעת, אין, שלא מדעת. זה מובן? טוב. אז למה הגמרא שאלה אותה שאלה? ניקח. התשובה של הגמרא, מה ישנה? למה שינה כיחה בקניין? משום דקבעל למתנה כסף. מכיוון שהתורה התירה את הדרך של כסף לקניין הזה, וכסף שנקרא כיחה זה זנות, אז מכיוון שהתירה את הכסף, לכן שינה את המושג ואמר קניין וכיחה. כי כיחה וכסף גבי אישה זה זנות. תפשתם את זה? מיד אני אראה לכם לפי הקבלה, לפי הספירות. אתם רואים את הקווים של קו החסד, קו הדין, וקו הרחמים באמצע, כן? אז, פה יש לנו שלוש דרכים. אחד נקרא כסף. מה זה כסף? אני נותן כסף לקבל דבר שיש לי כיסוף בו. כסף מבטא את הכיסוף שיש לאיש לבי האישה. מכיוון שכשאני רוצה לקנות דבר, זה סימן שיש לי חפץ, כיסוף לדבר, ואני נותן כסף כדי לקבל את הדבר של הכיסוף שלי. מובן. אז לפי התורה זה זנות. כיסוף לאישה שנקרא כיחה, אני נותן כסף לקחת דבר שנקרא אישה, זה זנות. אז מכיוון שהתורה שבעל פה התירה את הנישואין שהגורם שלה זה הכיסוף, די אם לא כן, לא יהיו הרבה נישואין קשרים, כן? מכיוון שהיא תראה את זה, אז היא צריכה לקבוע תנאים, בתנאי שזה יהיה סופי, בתנאי שתלמדו גיטים לפני קדושים, ולא איפה, כן? בתנאי שלא תקראו את זה ככה, אלא קניין. אז כסף זה בקו החסד, שטר זה בקו הדין, ביה זה בקו הרחמים, כן? ולכן, מיד מתחת לספירה חסד יש הספירה נצח. החסד צריך להגיע לממד הנצח, וזה נקרא קניין. כי חסד בלי נצח זה כיסוף. זה חסד לשון תמה, חסד היא, כן? תפסתם את זה? טוב, אני סוגר את הסוגרים האלה, כן? אז מישהו נקע בעלי מתנה כסף, אז קרא לזה קניין. אבל יש תנאים, ויש מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, כמה זה פחותה. מה זה כסף? זה פחותה, אבל כמה זה פחותה? אם זה אחד מקו דלת בדינר, זה בית שמאי, או אחד משמונה בישר האיטלקי, זה בית הלל. פה יש סודות, מחלוקת בין החכמים, האם אישה, מה זה אישה? זה, היא באה כדי להחזיר את הנפש של האיש, קונים את זה בפחותה, כן? ויש דבר לא פחותה, אל הדינר, קונים את זה בדינר, וזה בגמרא אחר כך, אפילו סל מלא מרגליות, היא לא מוכרת את עצמה. כן? אתה מבין את זה? טוב, לכן יש סודות בדבר, כן? אז אני נותן מיד את התשובה, לפי המספרים שנותנת המשנה. זה, אנחנו חוזרים לעניין שלנו. כשאומרים לאישה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, הפשט זה כדת משה וכדת ישראל. כתורה שבכתב וכתורה שבעל פה. כן, לפי התורה שבעל פה. אני פעם שמרתי חידוש על זה מרב שילי, זכרונו לברכה, שאמר, הרי את מקודשת לי כדת משה לישראל. זאת אומרת, הכיסוף שלי לך, זה אותו כיסוף של עם ישראל לתורה. כן? אז זה כבר מתחיל להיות רציני. כן? וזה ההגבלה. זאת אומרת, כשנותן את התורה, הוא אומר, הכיסוף שלי היא מאותו סוג של אהבת עם ישראל לתורה. אם זה ככה, מקבלים את הכסף הזה, את הכיסוף הזה. זה לא בהמי, זה קדושה, כן? זה אהבה אמיתית. כי לא מצאנו שום עם שאוהב את החוקה שלו כמו שעם ישראל אוהב את התורה. זה אהבה ממש. איך הקדוש ברוך הוא מדבר על התורה? בת הייתה לי ונתתי לכם, אז תיזהרו לשערה כסותה ועונתה. שערה זה פרנסה של תלמידי חכמים, כסותה זה המפה של הספר תורה, ועונתה וכו'. אז היא נקראת בתיה, כן? ביתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אתם זוכרים שביום השבועות, בחג השבועות, כשמוצאים את הספר תורה, קוראים את הכתובה בין עם ישראל לתורה. יודעים את זה, כן? זה דווקא כתובה יפה מאוד, וגם הבחור הוא יפה, עם ישראל, זה לא סתם. אז יש תנאים, ולכן אנחנו מוצאים שיש כת ספרים בתנ״ך, כן? אז מה מבקש בית שמאי? אם הכיסוף הזה הוא מסוג של הקדושה שיש בכת ספרים, אחד מהם זה מספיק של השירים, אז נסכים, ואם לא, לא. אז לפי בית הלל, זה יותר מדי חמור. מתירים נישואים רק אם אנחנו בטוחים שהאיש אוהב את האישה כמו עם ישראל אוהב את התורה. ואך, כמה נישואים יהיו קשרים? אפילו תלמידי חכמים, יש להם את האהבות לגוף האישה. ולאו דווקא, טוב, זה בא עם הזמן, כן? ולכן התורה שבעל פה התירה את זה במדרגה של בית הלל, בתנאי שיש הבדל בפחותה שמשתמשים בבית המקדש ובפחותה שמשתמשים בשוק. אז הפחותה שמשתמשים בשוק זה אחד משישה בישר האיטלקי, והפחותה שמשתמשים בבית המקדש זה אחד בשמונה בישר האיטלקי. ויש רמזים ליום השישי משותף לבהמה ולאדם, יום השמיני זה ביאת המשיח. יש איזה רמז ברור מאוד. מיד כשמרגישים שיש איזה לשמה בכיסוף הזה, הניסויים קשרים. בתנאי שזה ישתפר, כי בהתחלה נקרא בעל, האישה נקראת לבעלה, ובעל זה מילה גסה, בעל, כן? זה זנות, זה כאילו זנות. רק כשקידש את עצמו, נקרא איש, אז האיש מקדש, לא הבעל. הבעל קונה, אבל האיש מקדש. ואתם זוכרים מה יש בנביא פסוק קשור לנושא שלנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, לא תקראי עוד בעלי, אלא אישי, כן? ואז תפסתם, זה יותר רחב הנושא בגמרא, רק רציתי לציין מה קורה באותה הגבלה בין התורה והאישה, כפי שהסביר המהר"ל, ואנחנו רואים שזה דברי תלמוד, כן? ואני נזכר סיפור שמספרים בישיבות, ואל תשאלו באיזה ישיבה, אני לא יודע. שפעם אחת אישה ביקשה את הכתובה שלה, ביקשה להתגרש, הצדק הייתה איתה, אבל האיש צריך לתת את הגט, כן. מכיוון שהאיש קידש, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, כן. מי שלא מבין את זה, שהאיש צריך לתת את הגט, אז לא מתייחס ברצינות לקידושין עצמם, כן? אם הפה של האיש היה בכוחה לאסור אותה לכולי עלמא, רק הפה של אותו איש היא יכולה להתיר אותה. זה מובן, כן? והוא לא רצה. יש ככה יהודים עקשנים, כן? והוא לא רצה. אז הדיין אמר לו, תקרא את המשנה, כן? האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים, בגט ומיתת הבעל. אם תיתן את הגט מוטב, אם לא, זה מיתת הבעל. אז זה לפי הפשט. זה לפי הפשט, אבל אפשר להבין את זה לפי הדרש. מכל מקום צריך מיתת הבעל כבעל, עד שיגיע להיות איש. אז הבעל נפתח כבעל, יצא כבעל, והוא נקרא איש, אז האיש מקדש. זה כוחו של המילה של איש. הבנתם את זה, כן? טוב. ולכן, זה מה שרציתי לציין. שבצדק המהר"ל מסביר את זה, שכפי שהאישה היא משיבת נפש, אבל פי זה לא המילים שלו, אבל אתם רואים שבא מהגמרא, כפי שהאישה משיבת, סליחה, כפי שהתורה היא משיבת נפש, גם האישה היא משיבת נפש. ולכן צדקה הגמרא כשאמרה, מי שלומד תורה רק לפחקים זה דומה לזנות. למי שיש לו אישה רק לפחקים, זה לא אישה. מי שיש לו תורה רק לפחקים, זה לא תורה. תפסתם את ה... כן? ואני נזכר חידוש ששמחתי מהרב ציודה זכרונו לברכה, על הפסוק הבסיסי שאמר, אולי סיטט את זה מפי החפץ חיים, בשם החפץ חיים. תורת השם תמימה, משיבת נפש. הוא הסביר פעם, אם איננה משיבת נפש, זה סימן שאיננה תמימה. אני רוצה להסביר את זה. יש הרבה שלומדים ולא מוצאים סיפוק. כן? אז זה סימן שלא לומדים תורה אמיתית. אם לומדים תורה אמיתית, היא משיבת נפש. ואם לא משיבת נפש, זה סימן שאיננה תמימה. תפסתם את זה. כי לפי הפשט, אמר גם הרב, תורת השם תמימה, והיא נשארה תמימה. אף אחד לא נגע בה. מי יכול לומר בעל תורה, בעלה של התורה, כן? אפילו משה רבנו הגיע עד ותחסרו מעט מלוקים. אז היא נשארה תמימה, כן? ואני חוזר לדרש, למדרש שלמדנו בהתחלה. כי אם בתורת השם חפצו, אז הוא תורתו יגיעו יומם בלילה וזה נקרא תורתו, כן? תפסתם את את הקשר. כי תורת השם נשארה תמימה. כן. אז כל מה שמשיב נפש, והעיקר זה האישה, והאיש מחזיר את העצם לאישה, והאישה נותנת את הנפש לאיש, ולכן זה נקרא קניין נפש, והפשט חוזר במקומו, כן? כל מה שזה שייך לעולמה של תורה. ולכן זה מסביר למה גמרא, ריש לקיש אמר, היחס לתורה זה כמו יחס לאישה. מכיוון שזהו זה, זה אותו עניין. האהבה של עם ישראל לתורתו זה האהבה של האדם לנשמתו. ומשנה אותיות נשמה. כן? זה גם זה ידוע. טוב, אז פחות או יותר זה התוכן של אותו הסבר של המהר"ל. ואם יש עוד שאלות, כן, נשמע.
כשאומרים לומדים תורה
לשמה,
לשמה זה מבחינת עצם?
אפשר להגיד את זה ככה, כן, ברור. זאת אומרת, לומדים תורה כדי, לפי מה שהיא רוצה. לפי מה שהיא רוצה, לשאלה שלך, כן? לומדים תורה לשמה של תורה. התורה אומרת שזה רצון הבורא, ככה אני מתייחס. אני מתייחס לרצון הבורא, כך אמרה התורה, לשמה, כן? מי שלומד לא לשמה, יש לו סיבות ללמוד תורה, אבל זה לא לשמה. הוא לא מתייחס לתורה כמי שמחפש את אשתו, כדי לתקן את עולמו. מהי רצון הבורא? שעשני כרצונו, זה האישה, כן? ורצון הבורא זה התורה. והכל חוזר לה. ולכן אני שוב רוצה להדגיש את זה. זה המחאה לנשים, כן? זה מעלה של האישה, כן? זה התורה, זה הנשמה, זה טוב. אבל דווקא צריך להבין שהנשים לא יכולות להבין איך זה מתפקד במוח של האנשים וההפך, כן? ולכן, בדורות כתיקונם, זה ההורים שהיו מסבירים לבנים לפני הנישואים, מה זה אישה, מה זה איש. כי כבר ההורים ידעו מה זה, כן? תפסתם? ולכן האימא של הבחור הייתה מדברת איתו, והאבא של הבחורה היה מדבר איתה, כדי שיגלו מה זה איש, מה זה אישה. כי אישה לא יכולה להבין מטבעה מה זה איש, וההפך, איש לא יכול. והאיש מפחד מהאישה, והאישה מפחדת מהאיש. למה? מכיוון שלא מגלים במה מדובר, זה מסתורי, כן? עולם אחר, זה מין יצוג שבא מפלנטה אחרת, כן? ולכן היה צריך שההורים ידברו. ואם אין הורים, אז האפוטרוסים. זה אותו דבר. ויסבירו את זה. טוב, תפסתם את העניין. יש עוד שאלה? טוב, אז לי יש, איך אומרים, להגיד חג שמח, איך אומרים את זה? אז יש עוד שיעור בפרשת השבוע בצרפתית ביום רביעי.